كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعاء أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم اللي فيها شعونها أولامي على قلك أتسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها أولامي على قل تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار 440 كيلو هيرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם Pars Today Hebrew ove Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
כאן קול דוד, למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי, 19 בינואר 2021, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ראש הממשלה הישראלי הנמאס והמושחת בנימין נתניהו ממשיך את מאמציו לחזור לראשות הממשלה בעקבות הבחירות הרביעיות, ולא מן הנמנע שיצליח גם הפעם הודות לתחפולות שהוא מיומן לעשות. נתניהו קיים בין השאר שיחה עם חברי מחאת הנישולמן לשכנע אותם לתמוך בליכוד. נתניהו טען כי אחרים ולא הוא היו אשמים באי קידום רפורמות למען העצמאים בממשלותיו האחרונות. נתניהו שחושש מכך שהשולמנים יתמכו במפלגה אחרת, בעיקר ימינה של בנט, השקיע כשלוש שעות בניסיון לשכנעם לתמוך בליכוד, וטען במפגש כי האשמה בכך שהממשלות בראשותו לא קידמו רפורמות למען העצמאים מוטלת על אחרים, והאשים את שר האוצר לשעבר משה כחלון כי חבר להסתדרות לניסנקורן בניסיון לטרפד רפורמות כאלה. הוא הבטיח כי לאחר הבחירות יפרק את איגודי העובדים המיותרים. נתניהו רואה בחברי מחאת אני שולמן כוח אלקטורלי משמעותי ועושה כל מאמץ להשפיע עליהם לחבור לליכוד. בזמן הדווח כי אוויר קרה מראשי מחאת השולמנים סירב לקבל שריון ברשימת הליכוד. נתניהו חושב כי יוכל להקים ממשלה אחרי הבחירות עם המפלגות החרדיות ומפלגתו של בצלאל סמוטריץ' בלבד. להערכתו ארבעה המפלגות יקבלו 62 מנדטים. 42 לליכוד, 16 למפלגות חרדיות ו4 למפלגה בראשות סמוטריץ', והבטיח כי אז יוכל לקדם את הרפורמות עליהן דיבר, בטענה כי סמוטריץ' והחרדים עושים כל מה שאני רוצה, לדברי נתניהו. מאזינים יקרים, בתגובה לניסיונות של נתניהו, מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' מסרה בתגובה לדברי נתניהו כי הציונות הדתית לא בכיס של אף אחד, והיא תפעל כפי שהיא מאמינה ובהתאם לערכיה. גם מפלגת תקווה חדשה של גדעון סער הגיבה בכך כי ההקלטות שנחשפו הן עדות מדהימה לאופן בו מנהל נתניהו את משבר הקורונה מתוך שיקולים פוליטיים וציניים בלבד. בשעה שאזרחי ישראל נמצאים בסגר קשה, הכלכלה קורסת ואת התחלואה אינה פוסקת, נתניהו מתייחס לקורונה כחזו שיכולה לסייע לו לנצח את הבחירות. הקורונה עבור נתניהו היא עוד כלי ציני במשחק בפוליטיקה. אם נתניהו יצליח לשכנע חברי מחאת אני שולמן, העצמאים הערבים ושאר המגזרים, הוא יחזור לראשות הממשלה, ואימו יחזרו כל התחפולות להתנער מכל התחייבות בדיוק כמו שהקפיד לעשות עד אז. עד כאן תוכנית השבוע.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אמר כי המדיניות האיראנית מול ממשל ג'ו ביידן תתבסס על עיקרון צעד תמורת צעד. מנהל לשכת הנשיאות מחמוד וייז אומר כי הממשלה לא קיימה כל קשר עם צוות הבית הלבן החדש של ג'ו ביידן. שגריר איראן באום מג'יד תחת רוונג' אמר כי העמדה האיראנית מהסכם הגרעין ברורה, לפיה איראן מקיימת התחייבויותיה, והפחתת ההתחייבויות הייתה על פי הסכם הגרעין. ועידת טהרן הווירטואלית תחת כותרת עיר הקודש מאחדת את המוסלמים נגד הנורמליזציה עם הישות הציונית נפתחה אתמול. הרשות הפלסטינית לישראל לאפשר לתושבי עיר הקודש להשתתף בבחירות, ובריטניה קראה לישראל להפסיק לחלוטין את הבנייה בהתנחלויות הלא חוקיות בגדה המערבית הכבושה. לפעם 14 נדחתה העתירה של מרדכי פענונו לעזוב את ישראל להצטרף לאשתו. עמותים ברצו בין כוחות המשטרה לחרדים בעיר הקודש. החדשות במלואן מקול דוד. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אמר כי המדיניות האיראנית מול ממשל ג'ו ביידן תתבסס על עיקרון צעד תמורת צעד, והוסיף בישיבה של הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית כי לא יהיו צעדים איראנים בתמורה להצהרה או חתימה. הדובר בשם הוועדה, אבו אל-פזל אמוי, אמר בריאיון לסוכנות הידיעות פארס כי הוועדה התכנסה בהשתתפות שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף, שנדרש להשיב על 12 שאלות. הדובר, אבו אל-פזל אמוי, אמר כי השאלות נסובו על התגובה על המדיניות הטורקית החל בחבל הקווקזים ובניית סחרים, המשבר בקרבח, ההליכים המשפטיים ביחס לרצח המדען פחרי זאדה, והצעדים להגברת המדיניות הכלכלית עם המדינות השכנות, בעיקר עיראק וסוריה. מנהל לשכת הנשיאות מחמוד וייזי אמר כי הממשלה לא קיימה כל קשר עם צוות הבית הלבן החדש של ג'ו ביידן, והוסיף בתשובה לשאלה האם הממשלה הציבה תנאים מוקדמים לקיום מסע ומתן עם הממשל החדש בארצות הברית על הסכם הגרעין. וייזי אמר כי איראן מתעקשת להחזיר את הדברים כמו שהיו לפני כניסת ממשל טראמפ לבית הלבן. מנהל לשכת הנשיאות אמר כי איראן הבהירה שהעקרונות של התקופה הבאה יתמקדו בהתחייבות תמורת התחייבות, יישום תמורת יישום והודעה תמורת הודעה, זאת אומרת צעדים הדדיים. שגריר איראן באום מג'יד טחטרפנג'י אמר כי העמדה האיראנית מהסכם הגרעין ברורה, לפיה איראן מקיימת את התחייבויותיה, והפחתת ההתחייבויות הייתה על פי הסכם הגרעין. מה עוד, איראן פועלת על פי לוח זמנים שנקבע בהחלטה של מועצת השורה. מג'יד טחטרפנג'י אמר עוד כי האמריקנים צריכים לוותר על מדיניות העוינת כלפי איראן, להבין כי איראן מדינה עצמאית חזקה באזור ושואפת להשכנת שלום ויציבות עם המדינות השכנות בהתאם לחוק הבינלאומי. השגריר באום מג'יד טחטרפנג'י אמר כי הסכם הגרעין במצב לא טוב בגלל הימנעות מדינות מקיום התחייבויותיהן והפעלת לחצים על מדינות אחרות שלא לקיים את ההתחייבויות המתחייבות מההסכם והחלטת מועצת הביטחון של האום 2231. הוא הדגיש גם כי ההסכם בין איראן למדינות 5+1 הפך הסכם בינלאומי לאחר אישורו במועצת הביטחון של האום, ובכך מדינות החתומות על ההסכם וכל מדינות העולם מחויבות ליישם אותו, תוך ציון כי ההסכם קרא להגברת הקשרים הכלכליים עם איראן. טהרן ערכה ועידה וירטואלית תחת כותרת עיר הקודש מאחדת את המוסלמים נגד הנורמליזציה עם הישות הציונית, כאשר התנהלו הדיונים על המאמצים לשחרור עיר הקודש המעניינת את כל המוסלמים, תוך קריאות לגלות זהירות והתנגדות לתכסיסים האמריקנים הציונים לפגוע באחדות העולם האסלאמי באמצעות הסכמי נורמליזציה עם הישות הישראלית. בוועידה השתתפו נציגים של 20 מדינות המכהנים כראשי בתי פרלמנט בלבנון, סוריה, טורקיה, אפגניסטן, פקיסטן, אינדונזיה, מליזיה, בוליביה, עיראק, תימן ועוד. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף שנאם בוועידה הזהיר מהתכסיסים האמריקנים הציונים נגד האזור ופלסטינה, וקבע כי שחרור עיר הקודש בא בראש העניינים המעניינים את המדינות האסלאמיות שנדרשות לגייס את משאביהן ולסייע לעם הפלסטיני להשיג את זכויותיו. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית, יושב ראש הוועדה הוועידה של בתי הפרלמנט במדינות המגינות על עיר הקודש מוג'תבא דנורי, אמר כי בפתיחת הוועידה כי ראשי מדינות אסלאמיות בגדו בעיר הקודש והושיטו יד לאויב. עוד אמר כי האויבים וראשי מדינות אסלאמיות ניצלו התפשטות הקורונה לבגוד בסוגיית עיר הקודש והשאלה הפלסטינית. ראש הרשות הפלסטינית מוחמד אשתיה הצהיר כי הרשות הפלסטינית מבקשת מישראל באופן רשמי לאפשר את השתתפותם של תושבי מזרח עיר הקודש הכבושה לבחור להיבחר בבחירות הצפויות לפרלמנט ולנשיאות הפלסטינים באביב או בקיץ הקרובים. בעניין אחר, הרשות הפלסטינית צפויה לקבל היום משלוח ראשון של 5,000 מנות של חיסון רוסי נגד הקורונה, ספוטניק וי, לאחר שבשבוע שעבר שר הבריאות של הרשות העניק אישור חירום לשימוש בחיסון. הרשות בנתה לישראל דרך מתאם פעולות הממשלה בשטחים הכבושים להכנסת המשלוח שנתרם על ידי רוסיה. משרד החוץ בבריטניה פרסם הודעה בה גינה את ההחלטה הישראלית לבנות 780 יחידות דיור בהתנחלויות הלא חוקיות. ההחלטה בהודעה נאמר כי ההחלטה מדאיגה ועל ישראל להפסיק לחלוטין את הבנייה בהתנחלויות הלא חוקיות במזרח עיר הקודש ובגדה המערבית הכבושה. זאת או זה מנוגד לחוק הבינלאומי ופוגע בסיכויים העתידיים לכונן הסכם שלום, לשון ההודעה של משרד החוץ הבריטי. בגץ הישראלי דחה את העתירה של חושף תוכנית הגרעין הישראלית בפעם 14 לקבל אשרה לעזוב כדי להצטרף לאשתו בנורווגיה. כך חשף העיתונאי יוסי מלמן בחשבון הטוויטר שלו והוסיף כי הטענה של גורמים ביטחוניים וגרעיניים היא כי הוא שומר במוחו מידע רגיש על תוכנית הגרעין הישראלית, ומלמן ביקר את הסטנדרט הכפול של ישראל כאשר פעלו לשחרר ולהוציא את יונתן פולארד מארצות הברית, אך על פענונו לא מאפשרים לו לעזוב, אפילו אחרי יותר מ-30 שנה. עמותים ברצו היום במספר שכונות בעיר הקודש הכבושה לאחר שהמשטרה הישראלית הגיעה למקום על פי ההודעה של המשטרה לאכוף את הגבלות הקורונה על התקהלויות חרדיות. השוטרים שהוזעקו למקום עצרו ועקבו לחקירה 20 מפגינים, ובתוך כך נענו בקריאות נאצים מבי החרדים שהפגינו על כך. בכחול לבן האשימו את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכך כי זה פשוט ביזיון השתוללות. חתונות המוניות במגזר החרדי ואין אכיפה. נותנים להם אור ירוק להפרות ונכנעים להם פעם אחר פעם, בעיקר נתניהו, באמצעות אוחנה, אמרו בכחול לבן. שר המשפטים הישראלי שעבר אבי ניסנקורן הגיב על החלטת הנציב דוד רוזן בעניין התנהלות הפרקליטות בפרשת אום אל-חיראן, ואמר כי נתניהו עשה שימוש במוות טרגי של אזרח לצרכיו המשפטיים. די, לא יכול להיות. ניסנקורן שהיה זה שביקש את פתיחת הבדיקה, הוסיף כי טוב שביקשתי בדיקה והאמת יצאה לאור. ראש הממשלה הישראלי לשעבר אהוד ברק החליט כי לא יתמודד על ראשות מפלגת העבודה, כך על פי גורמים במפלגה, ובימים האחרונים הופעל לחץ של בעלים על ברק להתמודד בפריימריז שיערכו ביום ראשון הקרוב. ברק שקל את האפשרות, אך לפי הגורמים במפלגת העבודה החליט שלא להתמודד. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
מאזינים יקרים, שלום לכם, והנה הפרשנות שלנו להיום תחת כותרת צריך לגבש אלטרנטיבה למשחק הארוך. עכשיו כשנשאר רק יומיים להתחלת ממשלו של ג'ו ביידן, זה טבעי שכל הגורמים בעולם מנסים להאריך את מדיניות החוץ של ממשל ביידן כדי להתאים את ההתנהגות שלהם עם זו. טבעי שגם איראן לא חורגת מהכלל. עיתון קיהן פרסם מאמר ובו פרס את הראייה שלו על העתיד והציע מדיניות מתאימה לממשלה הבאה בוושינגטון. המאמר מתייחס למינויים של ג'ו ביידן בממשלו כדי להאריך את המדיניות העתידית. ג'ו ביידן עשה שני מינויים השבוע שיש להם תפקיד מכריע במדיניות החוץ של ממשלו. הוא מינה את ויליאם ברנס לראש ה-CIA ואת ונדי שרמן לממלאת מקום של שר החוץ. ברנס הוא דיפלומט ותיק שעבד במשרד החוץ של ארצות הברית בממשלות של נשיאי ארצות הברית מרייגן עד אובמה, עד שיצא לפנסיה ופינה את מקומו לאנטוני בלינקן. אך ונדי שרמן נודעה רק יותר בקשר למסע ומתן הגרעיני עם איראן והסכם הגרעין. היא הייתה סגנית שר החוץ האמריקאי לעניינים מדיניים, לא כמו ברנס, דיפלומטית ותיקה. בנוסף לויליאם ברנס וונדי שרמן, ביידן מינה לשר החוץ את אנטוני בלינקן, מי שהיה ממלא מקום שר החוץ בממשלו השני של אובמה. ביידן מינה גם את ג'ייק סליבן ליועץ לביטחון לאומי, גם את ג'ון קרי מינה ביידן לנציגו המיוחד בענייני אקלים, אתגר חשוב בשביל ארצות הברית. לפי עיתון קיהן, על בסיס המינויים אפשר להעריך כי מבחינת הנשיא הנבחר של ארצות הברית, מדיניות החוץ של אובמה הייתה מוצלחת ולכן הפקיד את ענייני התחום לגורמים שעבדו בו בממשלו של אובמה. אך מה הייתה האסטרטגיה של אובמה במדיניות חוץ שעכשיו ביידן רוצה להמשיך? לפי המאמר, שקיעת כוח מנהיגותה של ארצות הברית כבר זה לא פנטזיה, כי גורמים בממשל אובמה האמינו בה וקבעו שלמרות התחלת שקיעת כוחה של ארצות הברית, היא יכולה להחזיק מעמד לפחות לכמה עשורים. ההערכה היוותה את האסטרטגיה של אובמה במדיניות החוץ. אסטרטגיה שתוארה כהמשחק הארוך ותוכננה להשיג את המטרות בכמה צעדים. לפי ההערכה, על ארצות הברית לנצל את השנות הנשארות שלה ככוח עליון בעולם כדי לבסס סדר חדש בעולם בצורה שתשמור על הערכים והאינטרסים של ארצות הברית בעולם תחרותי בצורה הטובה ביותר. הצעד הראשון של המשחק הארוך היה להתקרב לסין, הודו ורוסיה במזרח כדי לשמור על מעמדה של ארצות הברית בהתפתחויות העולם. הצעד השני היה ריסון איראן, הצעד שלא נשא בשום אופן אופי צבאי, אלא אמצעים דיפלומטיים, להגביל את צעדי איראן במערב אסיה. לפי האסטרטגיה, אין ברירה אלא להפחית את הנוכחות של ארצות הברית באזור ולשמור בו בזמן על התמיכה בבנות הברית שלה, וצריך לשנות את התפקיד המסורתי שלה. לפי המאמר של קיהן, הצוות שעקב אחר האסטרטגיה בזמן אובמה קיבל את המשמורת גם הפעם בימי ביידן. המאמר מציע לממשל האיראני לעדכן את מדיניות החוץ שלו ומציע הרחבת הקשרים עם סין, הודו ורוסיה לצד חיזוק והרחבת שיחת המהפכה האסלאמית ככוח רך של איראן באזור כדי להציג אלטרנטיבה מתאימה למשחק הארוך של ארצות הברית.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, לפני סיום, הנה חזרה לכותרות של חדשות היום. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אמר כי המדיניות האיראנית מול ממשל ג'ו ביידן תתבסס על עיקרון צעד תמורת צעד. ומנהל לשכת הנשיאות מחמוד וואיזי אמר כי הממשלה לא קיימה כל קשר עם צוות הבית הלבן החדש של ג'ו ביידן. שגריר איראן באום מג'יד תחת רפנג'י אמר כי העמדה האיראנית מהסכם הגרעין ברורה, לפיה איראן מקיימת את התחייבויותיה, והפחתת ההתחייבויות הייתה על פי הסכם הגרעין. ועידת טהרן, וטהרן ערכה ועידה וירטואלית תחת כותרת עיר הקודש מאחדת את המוסלמים נגד הנורמליזציה עם הישות הישראלית. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור להיום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.